אז שלום לכם שוב, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בסדרה שנקראת נתיבות תשובה פרטיות, שזה פרק י' באורות התשובה. אנחנו נמצאים עכשיו בפסקה י' ב'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. יש פה פסקאות אחד אחרי השנייה, שאם אנחנו רוצים לעבור תהליכים בריאים בהתקדמות שלנו בחיים, לשוב ולהיות אנשים יותר טובים בכל התחומים, יש פה פסקאות ממש מאזנות אותנו. הרבה פעמים אנשים שחוזרים בתשובה הם לוקחים את הדברים בצורה לא נכונה, או יותר מדי כבד או בצורות אחרות, וזה גורם הרבה נזק נפשי, כמו כל שינוי שלא נעשה בצורה מודרכת. יש לנו פה ממש פסקאות נפלאות. כל פסקה היא בעצם מתארת מצב נפשי שאדם נמצא בו. כלומר, זה לא ידע, זה לא רמה של ידע. כל סעיף, זה כמו שלומדים, אני יודע, אצל רופא למשל, כן? אז קודם כל, מה המחלה? להבין את המחלה, ואחר כך מה הפתרון? אותו דבר, זה מצבים נפשיים שאדם נמצא בתוכם. כולנו נמצאים בזה בצורה זו או אחרת, או ברמה זו או אחרת. ותוך כדי הקריאה אנחנו צריכים לזהות איפה זה נמצא אצלנו. זה דורש כמובן מבט פנימי לתוכנו, כן? ולראות איפה זה נוגע לו, איפה הוא שם נמצא באיזה רמה מסוימת, אם בכלל, לפעמים לא, אנשים. שיש הרבה פסקאות שהן לא מדברות אליהם כי הן לא שמה, או שנמצאים שמה ברמה נמוכה, זה לא מטריד את מנוחתם יותר מדי. ואחרי שאנחנו מתבוננים במצב הנפשי, נקרא לזה, שאנחנו נמצאים בו ורואים אותו, אז לראות באמת איך הוא מנתח את זה ומה עושים עם המצב הזה. אמרתי הרבה פעמים שאדם רוצה לעבור תהליכים מהר מדי, אז הוא צריך לשים לב לזה, אז הוא מתוסכל, כי זה לא זז לפי הקצב שלו, זה גם לא יכול לזוז לפי הקצב שלו. לפעמים הוא או שהוא מגביר גז, או שהוא מתייאש. זה שהוא מגביר גז, יכול לבוא אחרי זה שבר מאוד גדול. כן? אז צריך לדעת איך לעשות את הדברים בצורה נכונה, מתוך אמונה שאנחנו חוזרים לעצמנו. זה לא סתם, אנחנו נסים לעשות מה שאנחנו לא. אתה פעם ראשונה פה, נכון? איזה משפט הפסקתי באמצע? לא זוכר. על כל פנים, אז קודם כל, אני לא יודע אם נגיע לפסקה י"ג, י"ג היא ממש חזקה מאוד, אבל קודם כל, לא, אני לא רוצה לדלג על מצבים פה. אז בואו ניכנס קודם כל לפסקה י"ב. כאשר אנחנו בעצם נמצאים בפסקאות האחרונות בתהליך של בירור מאיפה העצבות באה. כן, ראינו כמה פסקאות על זה. עכשיו זה סוג אחר של מקום אחר שהעצבות באה ממנו. אף אחד לא רוצה להיות עצוב. זה לא נכון להיות עצוב. זה לא מצב נפשי שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואמרתי פעם בשם גם רבי נחמן, ממצב של עצבות צריך לברוח, אפילו בצורה טכנית, לא לתת לעצמך לשקוע במקום הזה, כי זה סכנת נפשות. בן אדם יכול, פתאום בן אדם נהיה חולה נפש, ולא יודעים מאיפה זה בא, כן? ברגע שהאדם הוא עצוב, וזה לוקח, הוא לא בורח משם, זה עלול לשנות את כל החומרים שלו במוח, ולעשות ממש מהפך שלילי בתוך המצב הנפשי שלו. לעומת זה השמחה, זה בדיוק הפוך. ההפך מעצבות זה שמחה. השמחה יכולה לרפא את הבן אדם. כן? באופן עקרוני. לפעמים יש מצב, יש לך דף שם, שלום, בהתחלה, בשולחן הראשון יש דף, אם אתה רוצה. לא זה, הקבוצה הכי בקצה. הכותרת שלה מכאן העצבות באה. כן. לעומת זה השמחה, שזה הפוך מהעצבות, היא מרפא את הבן אדם, ואדם צריך אפילו באופן מלאכותי להיכנס לשם, כפי שאומר רבי נחמן, כן? אמרנו כמה פעמים, אני חוזר על זה, קודם כל להיות עם חברים, לא להיות לבד. אחרת אתה שוקע בתוך המקום הזה. דבר שני, לשמח אותך בדברים, אפילו לשמח את עצמך. לבחור שאני לא נכנס לפה ולשמח את עצמך. זה יכול להיות לקרוא סיפור טוב, זה יכול להיות בדיחות, זה יכול להיות לרקוד, לשמוע מוזיקה, לא משנה. כל אחד מה שמשמח אותו, יש שם עוד דפים, הוא יכול לקחת בהתחלה. זה נקרא מיכן העצבות באה, כן. לברוח מהמקום הזה, בכל מחיר. ומתוך הבריחה מהמצב הטכני, בצורה טכנית, האדם צריך כמובן במקביל אחר כך לראות, כמו שאנחנו מנסים לנתח את זה כבר כמה פעמים, או יותר נכון שהרב קוק מנתח את זה, לראות מאיפה זה בא ולהיכנס לתהליך שהוא באופן אמיתי מרחיק אותך מהעצבות ובונה לך את השמחה. דיברנו על זה פעמים, אני לא רוצה כרגע לחזור על זה. עכשיו אנחנו מדברים על מציאות נפשית, כמו שאמרנו, שבן אדם מרגיש עצבות. והרבה פעמים זה בא ממקום כזה שהצדדים הטכניים שלו, המעשיים שלו, חלשים. כן? אדם שהוא קרוב לצד המעשי של החיים, יש בעיה, פותר אותה. כן? אז הוא מרגיש טוב עם עצמו. כי הצד המעשי קרוב מאוד לנפש. יש נפש, רוח ונשמה. כן? הנפש היא הצד הנמוך ביותר, קרוב מאוד לחיים המעשיים. כשאדם עושה דברים בצורה נכונה, הוא מרגיש שהוא פותר את הבעיות, כפי מה שהוא יכול. הוא אדם מעשי, יש לו שמחה. כמו כל אדם שעוסק בעשייה הטכנית, אני יודע, זה יכול להיות נגרים וחשמלאים וחקלאים, הדברים שאתה מרגיש, שאתה עושה, יש בעיה, אתה פותר אותה, כן? או אנחנו הולכים גם למקומות של אנשים שהם מתעסקים, האם עשיתי בסדר לפי ההלכה? אדם שעושה את הדברים לפי ההלכה כמו שצריך, וכשיש בעיה הוא שואל את עצמו מה נכון פה לעשות, והוא עושה את הדברים באופן מעשי, יש לו יותר שמחה, כי הוא מרגיש שהוא בסדר. התחושה הפנימית של בן אדם שגורמת לו אושר זה שהוא מרגיש שהוא בסדר. כל אחד רוצה להרגיש שהוא בסדר. גם אם הוא לא מודע לזה, אבל בפנים, בתת הכרה שלו, הוא מרגיש שאם הוא בסדר, אז טוב לו עם עצמו. ואם הוא מרגיש שהוא לא בסדר, אף על פי שפעמים הוא מוחק דברים, מתעלם מהם, דוחק אותם זה נקרא. לא, דוחק אותם. זה בפנים עובד. הדחיקה היא לא הולכת לאיבוד. זה בפנים עובד. הוא יודע שהוא לא בסדר בדברים מסוימים, וזה עובד. וזה מתפרץ. מתפרץ ברגשות של עצבות, עצבנות, כל מיני דברים, כי זה לא מותאם לעני האמיתי שלו, לנשמה שלו, זה לא מותאם. לכן זה לא עוזר שטויות, זה לא עוזר. אם זה שטויות, אז זה בסדר גמור. אבל אם זה באמת מנוגד להתנהגות מוסרית ונכונה של בן אדם, אז זה לא הולך לאיבוד, זה עובד שם. ומרעיל את כל המערכת. עכשיו צריך לדעת מה בסדר לא בסדר, כי זה לא, אדם צריך לדעת מה בסדר לא. וזה הפסקה הבאה. כן, יש לפעמים מצב כזה שאתה יודע שצריך X לעשות. אבל לא אתה צריך לעשות את זה, או לא אתה כרגע. כן? צריך לזכור את זה. כמו שאמרתי כמה פעמים, בן אדם פה בא למכון מאיר, הוא לא התפלל אף פעם בחיים שלו. קורא בשולחן ערוך, שומע שיעור, צריך להתפלל. מנחה שחרית, מנחה וערבית. ומנחה ושחרית, תפילה מאוד ארוכה. חשוב להגיד את הקורבנות. חשוב לא לדלג על הפסוקי דזמרה. חשוב להגיד זה וחשוב להגיד זה, וכל דבר יש לו באמת דיוק. למה זה באמת חשוב ולמה זה בונה באמת את הנפש שלו בצורה בריאה. זה נכון. אבל הוא, זה לא הלכה בשבילו כרגע. אדם לא יכול לבוא מאפס, להתחיל להתפלל פתאום 3 תפילות ביום. זה כרטיס טיסה לטיפולים פסיכיאטריים. חד וחלק. או לכל מיני מצבים לא נעימים. צריך את הדברים בהדרגה, ואדם צריך לדעת, אני, איפה אני בסולם, מאיפה שאני נמצא, עד המצב נקרא לזה המתוקן, לא רוצה להגיד מתוקן ביותר, כי אף אחד לא מגיע לזה אף פעם. זה אמרנו כמה פעמים שהמצבים המתוקנים, שאנחנו מסתכלים על דמויות כמו דוד המלך, משה רבינו, אברהם, יצחק, כל הדמויות מופת האלה, כן? אז אנחנו צריכים לדעת שזה בשביל לקדם אותנו ולא לייאש אותנו. כן, כמה שנתקדם, נתקדם. ובעיקר לראות עליהם איך הם התמודדו באמת עם מצבים מסובכים וקשים, כי חיים טובים, קשים, חיים כמו בסרט לא היה להם, כמו בהוליווד, היה להם חיים עם התמודדויות לא פחות קשות מכל אחד מאיתנו שיושב פה, כולל אנוכי. כן? והתמודדו, צריך לראות איך הם התמודדו עם זה בצורה נכונה. אז אדם שהוא מרגיש שהוא בסדר, ובעיקר בתחומים מעשיים, הוא מרגיש, פה עשיתי בסדר, פה לא עשיתי בסדר, פה אני צריך לתקן, הוא מרגיש טוב עם עצמו. לעומת זה, האנשים שהצד הטכני שלהם, המעשי שלהם, גם בקיום מצוות, וגם סתם בענייני חול, הוא לא כל כך עובד כמו שצריך, ויש אנשים כאלה, יש הרבה אנשים כאלה שהצד הטכני והמעשי שלהם לא מסודר הכי טוב. לא, יש להם ראש יותר רוחני, ראש שהוא מתעסק ברומו של עולם, והצד המעשי אצלהם הוא קשה להם, הצד המעשי. אנשים כאלה הם יותר חשופים להרגשת הלא בסדר הזה, כי הם לומדים והם רוצים להיות בסדר, וחושבים על כל מיני תחומים מוסריים, במשפחה, עם הילדים, עם העובדים, כל מיני דברים הם חושבים, יש להם כל מיני רעיונות, והרעיונות האלה נשארים באוויר, והם לא יורדים למעשה, והרגשה של הלא בסדר, שהיא מוטעת קצת, כן? היא חזקה מאוד, והיא גורמת לעצבות, כי כל דבר שאתה מאמין בו, אתה לא מצליח ליישם בו, ליישם אותו, הוא יוצר תסכול. נכון? זה דבר ברור. זה על קצה המזלג, בוא נראה את זה בפנים, וגם מה הפתרון לזה. כן? נראה גם מה הפתרון לעניין הזה. אז בוא נקרא. י"ב, אתם רואים י"ב? כן? יש עיצבון פנימי, זה עיצבון אחר ממה שדיברנו בשיעורים הקודמים. יש עיצבון פנימי, שבא מהרגשת הליקוי הנשמתי. זאת אומרת שזה בא מאדם עמוק, שהוא קשור לנשמה שלו, לא רק לנפש שלו, קשור לעולמות פנימיים יותר. בייחוד כשהתכונה המעשית היא לקויה, שהצד המעשי של יישום הדברים בכל תחומי החיים, ואפשר להביא פה דוגמה רק, אם אתם רוצים, בענייני אמונה והלכה. אבל זה נכון גם בענייני אמונה שקשורים גם לצדדים מעשיים, אדם רוצה להקים מפעל, רוצה להקים כל מיני דברים אחרים, והצד המעשי זה איך להוריד את זה ולגלגל את זה לתוך המציאות. אבל בואו נשאר בעניין של אמונה והלכה, כי זה תבנית ודוגמה לכל החיים גם לדברים אחרים, זה לא נשאר רק במקום הזה. אז בייחוד שהתכונה המעשית היא לקויה, ואין הרגשה של אחריות המעשית מפורטת כל כך, כלומר, הוא לומד אמונה, הוא לומד דברים יפים, ברמב"ם, בכוזרי, ברב קוק, ברבי נחמן, מה שאתם רוצים. אז כל אחד משהו הוא אוהב, מברר ענייני מוסר, ענייני השקפת חיים אמיתית וזה. אבל הצד המעשי שלו, לומר הצד ההלכתי שלו, הוא חלש. בין אם הוא חלש בגלל שקשה לו ללמוד את זה, בין אם הוא לא יודע בדיוק מה לעשות, בין אם אפילו קשה לו לעשות את הדברים. כן? לפעמים הקושי הזה הוא קושי אמיתי, שלא צריך להיות מתוסכל ממנו כל כך, זה עוד פעם בפסקאות הבאות. אבל הצד המעשי אין לו תמונה מפורטת בדיוק למעשה, איך הדברים העליונים האלה של המוסר, של שלום בית, של מערכת יחסים מתוקנת, אין לו תמונה מעשית איך זה מתגלגל, איך אני עושה את זה למעשה. קשה לו, זה באיזשהו מקום יש לו קצר בין המחשבה לבין המעשה. אז הוא אומר הרב, מרגשת הנפש יותר בחסרונה, הנפש, אמרנו, הצד הנמוך של הצד האישיותי של הבן אדם, היא מרגישה ביותר בחסרונה. למה? מפני שהכוח המעשי הוא קרוב לחוגה, חוגה זה לחוג שלה. הצד המעשי של האדם הוא קרוב יותר לנפש, הוא רחוק יותר מהרוח, הוא רחוק יותר מהנשמה. כן? הנפש היא הצד הכי קרוב, הכי מחיה את התנועות של הגוף, כן? והנפש מרגישה מיד איפה שאתה טועה, איפה שאתה, צד המעשי לא מספיק מתוקן, זה הנפש מרגישה את היצבון הזה. מה שאין כן האנשים שהם קרובים אל החוג המעשי, כן? אדם שהוא כן אדם מעשי, שלקויותיהם מתפשטות יותר בעולם הרוחני הרחוק, כלומר, יש אולי בעיה בכוונות, בבירורי ענייני, למה אני עושה את הדברים, חשיבות של דברים, עומק המוסר שבכל בכל דבר ודבר, אבל תכלס הוא מתפקד, הוא יודע לתפקד, הוא עושה את הדברים כמו שצריך. עוד פעם נשאר בדוגמה של ההלכה, אבל זה נכון גם, כמו שאמרנו, בכל תחום אחר. הם אינם יכולים להרגיש חסרונם עד כדי צוון. הם מרגיש איזה חיסרון, משהו נוגע, לא נוגע כזה, משהו עמוק כזה, עמום כזה, שהוא לא, לא הכי מבסוט מעצמו, אבל תכלס הדברים מתפקדים כמו שצריך. זה מעומעם. החסרונות הפנימיים שלו באמונה, זה מעומעם. והוא מרגיש את ההצלחה שלו המעשית. ומילא הוא לא מרגיש עיצבון כל כך חזק, הוא מרגיש איזה חיסרון מעומעם, כמו שאמרנו. ויכולים להיות יותר שמחים בטבעם. האנשים האלה הם שמחים יותר בטבעם, כי הם קשורים רק לצד המעשי, ואני בסדר בצד המעשי, אני בסדר פחות או יותר. כן, ברגע שאדם הצד המעשי שלו ברובו בסדר, אז הוא מרגיש טוב עם עצמו, זה לא חייב להיות 100%. אלה שמסתכלים תמיד על הצד החיסרון, זה בעיה אחרת. אבל אדם שיש לו הרגשה סך הכל מעל 50%, 60% הוא בסדר, אז יש לו הרגשה עם עצמו שהוא בסדר. זה לא אומר שהוא רוצה לתקן, להשתדל לתקן את השאר, אבל ההרגשה שלו, ההוויה שלו עם עצמו, זה שהוא בסדר. כן? ולכן הם בדרך כלל שמחים יותר. אתם רואים, אנשים מעשיים הם שמחים יותר. כן? אומנם, מי שליקוייו המעשיים נוגעים לליבו, אדם שהטעויות המעשיים שהוא עושה הם מאוד מפריעים לו, כי הוא רוצה להיות מתוקן. למה? כי הוא אדם מאוד רוחני, רוצה להיות בסדר ברמה יותר גבוהה. כן? ושאיפותיו הם רוחניות אדירות, הוא רוצה להיות מוסרי, ושהמוסר הזה יגלוש ויפלוש לכל מילה ומילה שלו, לכל מעשה ומעשה שלו. הוא רוצה, זה שאיפה מאוד גבוהה, זה בסדר גמור, כן? אבל התחום המעשי שלו קצת לקוי, זה מאוד מעציב אותו. כן? זאת פעם, מי שמבחינה מעשית הוא בסדר פחות או יותר, הוא מרגיש שמחה, הוא לא מרגיש את העצב החזק הזה. מי שהצדדים המעשיים שלו לוקים קצת בחסר, ויש לו שאיפות גדולות מוסריות, קשה לו. והוא העצוב שאנחנו מדברים עליו. אני מצליח להסביר את עצמי, או שזה עמוק מדי, מסובך מדי? מה, זה בסדר או שלא? עכשיו תשמעו מה הפתרון פה. פתרון מדהים. בוא נשאר בצד של לימוד אמונה, מחשבה, מוסר והלכה. בסדר? נשאר בצד הזה, שזה צד רוחני ומעשי. יראה להגביר, אומר הרב, תראה מה תעשה, יראה להגביר את השטף הרוחני ולשעבדו לעולם המעשי, באופן שיעיר את האופק המעשי. ועל ידי עסק התורה המעשית, התפתח אותו אדם, והיה למאור של תשובה עליונה. הוא גם אחר כך יכול לעזור גם לאנשים אחרים, שיתקן את הכל, את החיים המעשיים והעיונים ביחד. בוא נסביר את זה. אדם כזה שלו שאיפות רוחניות גבוהות, מוסריות וערכיות, שימשיך, כי לפעמים אתה פשוט עושה לך הנחה, לא צריך להיות כל כך מוסרי, לא כל כך צריך להקפיד יותר מדי, ואז הוא מנמיך מעצמו ציפיות, ואז הוא יותר מבסוט מעצמו, אבל הוא בורח. זה לא שיטה נכונה. שיטה נכונה, אדם שיש לו שאיפות כאלה, תישאר שם. תישאר שם, תלמד את הדברים, אל תרפה מזה. אלא מה? תיקח את כל הרעיונות האלה ותפנה אותם לצד מעשי. לדוגמה, אנחנו עושים את זה בשיעור הזה הרבה פעמים, בשיעור הזה ובשיעורים אחרים, שאנחנו אחרי שאנחנו יושבים שעה ולומדים, שואלים, עם מה אתה יוצא לחיים? זו השאלה שהרבה פעמים אני שואל פה, עם מה אתה יוצא לחיים? זה בדיוק זה. אתה שואל את עצמך מה שלמדת עכשיו, ברעיונות נפשיים, פילוסופיים, אני לא אוהב את המילה פילוסופית, אבל אמוניים, גבוהים, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה? איך אני הולך עכשיו הבית? איך אני מתנהג עם אשתי? או עם הילדים שלי, או עם החברותה שלי, או בנהיגה בכביש, עם מה שלמדתי הרגע? דבר קטן אפילו. זה לוקח בעצם את כל הלימוד התיאורטי כביכול, את כל הלימוד הערכי שחשוב לנו, והוא מוריד אותו למעשה. אם אנחנו מתרגלים את זה, אומר הרב, מתרגלים את זה כל הזמן, כן? אז לאט לאט נהיה לך, אתה בונה לעצמך תבנית של לימוד שהופך למעשה. ועם הזמן אתה רואה שהצד המעשי שלך הולך גם כן ומשתפר. זה בא לידי ביטוי באופן הכי פשוט, שאדם לומד להלכה. כשאדם לומד גמרא, אליבא דהלכתא, זה ממש תבנית כזו, לראות איך שאתה לא, כל הסוגיות שמטפלות בכל מיני עניינים ערכיים, הלכתיים, איך בסוף, עם הראשונים והאחרונים, איך זה יורד בסוף, שורה האחרונה, מה אני עושה, מה נכון לעשות במצב הזה. זה ממש ירידה, מלמעלה עד למעשה. וכשאדם לומד גמרא אליבא דהלכתא, או שעושה את התרגילים האלה שאמרנו קודם, שזה כתוב ברמב"ן, גם הרמב"ן אומר, אתה לומד, אתה יוצא החוצה, תסתכל איך אתה יכול ליישם את זה. אפילו בנקודה קטנה, לא צריך הכל. כן? זה יוצר תבנית נפשית של ירידה מערכיות עד למעשיות. וגם המעשיות של האדם הזה משתפרת, וגם ההרגשה שלו, כן? ההרגשה שלו עם עצמו, היא הולכת ומשתפרת ונהיית יותר טובה, כי הוא מרגיש שהדברים שהוא לומד לא נשארים תלויים באוויר. כן? הוא מרגיש שהם מתיישמים ברמה זו אחרת, וזה מעורר אצלו שמחה. זה מה שהוא אומר פה, כן? בוא נראה עוד פעם את המשפט הזה. אמנם, מי שליקויו המעשיים נוגעים לליבו, ליקויו, זאת אומרת, איפשהו לא מצליח מבחינה המעשית ליישם את הרעיונות של המוסר והצדק שהוא לומד, כן? ושאיפותיו הן רוחניות אדירות, יש לו שאיפה לצדק ויושר, כן? לא מנמיך את הציפיות האלה. יראה להגביר את השטף הרוחני, כל מה שהוא לומד, מוסר וערכיות, ולשעבדו. לראות איך שהוא לעולם המעשי, איך שהוא מוריד את זה לעולם המעשי, באופן שיעיר את האופק המעשי, ייתן הערה, הבנה, מה עושים עם זה למעשה? בהתנהגות היומיומית, ועל ידי עסק התורה המעשית, כשהוא לומד את התורה המעשית, עכשיו הוא חוזר ממש שאתה לומד את ההלכה, איך שהדברים האלה מתיישמים למעשה להלכה, כי אמרנו כמה פעמים שההלכה זה לא סתם איזה מערכת מעשים, ההלכה היא מייצגת את, את העולם הרוחני שלנו, את העולם המוסרי שלנו. כל הלכה היא מקפלת בתוכה, עולמות רוחניים מוסריים, מה לעשות בנקודת הזמן הזאת שאני נמצא בה, איך בדיוק, איזה מעשה לעשות, שהוא המעשה שמקפל בתוכו מערכת שלמה של ערכים. כן? כל הלכה היא, יש בה חסד ויש בה צדק, כן? ויש בה עוד מערכים, מערכים שונים בהרמוניה נכונה. כן? אז על ידי עסק התורה המעשית התפתח והיה למאור של תשובה עליונה, הוא עצמו יתפתח, הוא עצמו יקטין את הליקויים האלה, ילמד להעביר את זה לצד המעשי, וממילא גם תחומים מעשיים אחרים אצלו ישתפרו, בלי שהוא ירגיש אפילו, כי זה, הוא אותו בן אדם. כן? והוא יהיה למאור של תשובה, תשובה כלומר הוא יהיה מאור לתיקון, איך לעזור גם לאחרים לעבור תיקונים בצורה נכונה, אדם שעובר את המצבים האלה, של היצבון הזה. והוא יוצא מזה, והוא מוצא דרכים ושבילים איך ליישם את הדברים שהוא כל כך רוצה אותם להיות אדם טוב, כן? הוא זה שיכול גם לעזור אחר כך לאחרים לעשות את הדברים האלה, שהם בעצמם מתבחשבשים בזה או מתבלגנים עם זה, לא יודע איזה מילה שאתם רוצים, שהכוונה הם נמצאים בתוך הסמטוחה הזאת של... והוא אומר בסוף גם שיתקן את הכל. בסופו של דבר הדברים ילכו ויתקנו, ילכו ויתקנו, והוא יצליח לתקן את כל החיים, גם המעשיים. את החיים המעשיים והעיונים ביחד. עד כאן, זה נושא אחד בפני עצמו. יש לנו עוד זמן.
מה זה מעשיים עיונים?
וואו, אז כל מה שאמרתי לא היה באוויר. בערך. בסדר, עיונים זה לימוד או מחשבה, מה נכון ומה לא נכון באופן עקרוני. אני רוצה להיות אדם מוסרי, מה זה מוסר, מה זה נכון, מה זה אבא, מה זה אימא, מה זה ילדים, מה זה מדינה, מה זה צדק, איך צריכה להיות משפחה, איך צריך להיות מערכת משפט נכונה, כל הנושאים שבעולם באופן עיוני. איך זה צריך לי, איך, מה נכון ומה לא נכון מבחינה ערכית. איזה ערכים מובילים אותנו במחשבה שלנו, כשאנחנו באים לחיות. כל תחומי החיים, זה עיוני. הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, הקשר של הבנת המערכת הנפשית שלנו, נפשית, רוחנית, זה קשר שלנו עם ריבונו של עולם. מה זה ריבונו של עולם? זה קצת שאלה לא כל כך נכונה, אבל על מה מדובר? מה זה תפילה? מה זה תורה? כן? כל הלימודים האלה. והמעשי זה איך מיישמים את הדברים האלה בפועל ובמעשה, שזה בעיקר תחום ההלכה. מה עושים בכל מצב ומצב? אין מצב שאין בו הלכה. אין דבר כזה. כן?
אתה יכול לתת דוגמה למקרה מה שצפתם בכל זה?
יש לי
דוגמה
למקרה
כמו כיבוד הורים.
כן.
הוא לא
מצליח
בזה,
כן. הוא יעשה מה שאתה יודע, מה... יפה. מצוין. הרבה אנשים לומדים תורה, באים למכון מאיר, אומרים, וואלה, צריך לכבד את ההורים שלי. נכון? זה ערך מאוד חשוב. צריך להרחיב על זה, אני לא ארחיב על זה עכשיו. תכלס, אני מרגיש לא בנוח עם אבא שלי, עם אמא שלי. זה לא עובד. מה אני עושה עם זה? נכון? וכל פעם שאני נפגש בהם, ואני רוצה לכבד אותם, ואני לא יודע איך לעשות את זה, וזה לא הולך לי. אני רוצה וזה לא הולך לי, הם מכיסים אותי, מרגיזים אותי. נכון? אז זה הנתק שיש בין מה שאתה לומד, הצד הרוחני, לבין הצד המעשי, וזה מאוד מכאיב ומעציב. אתה נמצא בתוך אין מוצא, אתה לא יודע מה לעשות. זו דוגמה מצוינת. מה עושים? זה כבר שאלה אחרת. אז קודם כל, אולי נגיד ממש ממש בקיצור. ההלכה היא לא דורשת ממך לאהוב את אבא שלך. לא כתוב. היא דורשת ממך לכבד אותו. לכבד אותו זה משהו מעשי. מעשי. לעשות לו כוס קפה, להקשיב לו, להסתכל על הדברים אולי הכן טובים שיש בו, באופן מאוד טכני. הדבר הזה, בסופו של דבר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הדבר הזה, בסופו של דבר, עושה קשר נכון. ודיברנו על זה כמה פעמים, דיברנו על זה למשל על סוכות, שיש מצווה לסמוך בסוכות. איך יש מצווה לסמוך בסוכות? מה זה? אתה לוחץ על כפתור ואתה נהיה שמח? זה לא עובד ככה. יש מצווה בכלל לסמוך, למדנו את זה נדמה לי שיעור שעבר, לא? אני לא זוכר, אולי באבות למדנו את זה, לא זוכר כבר. יש מצווה לסמוך, ראינו ברמב״ם, לא רק אצל רבי נחמן. אז מה, אתה לוחץ כפתור, אתה נהיה שמח? זה לא הולך ככה. אי אפשר לצוות על הרגש. אז דיברנו כמה פעמים, אדם שהוא עושה מעשים נכונים, למשל, אם דיברנו על סוכות, שזה חג השמחה, ששם כתוב, היית אך שמח, אדם שעובר את כל התהליך הזה, מחודש אלול עד סוכות, עושה את מה שנדרש ממנו. עושה תשובה, בודק את עצמו, ראש השנה, תשובה, בסרט ימי תשובה, יום הכיפורים, אם הוא עובר את התהליך הזה המעשי כמעט, כן? נולדת בו השמחה, ככל שהתהליך הזה יותר, עבר אותו בצורה יותר טובה, ככה נולדת בו, שמחה בסוכות. אני לא יודע אם זה מה שאומר פה, אתה שאלת שאלה, איך, אני, מה שנסברתי קודם זה את הפער שהוא מתאר אותו, והוא אומר, תתעסק בעניינים מעשיים, מעשיים, וזה יוריד את ה... אז נתת לך דוגמא, תעשה לאבא שלך קפה, תקשיב לו, תרים לו טלפון פעם בשבוע לפחות, תגיד לו שבת שלום, תקשיב לו, אל תנסה להגיד לו שום דבר, תחפש את הנקודות הטובות שיש באבא שלך, או באמא שלך, אני מדבר על אבא עכשיו, בסדר? נקודות הטובות שכן יש בבן אדם, אל תגיד אבל, ולא מה לא בסדר. תחשוב, יש מצווה לדון לקו זכות, נכון? תחשוב על הדברים הטובים. לאט לאט זה בונה את היחס הנכון. בסדר? טוב. אז בזכות השאלה שלך עשינו בעצם איזה סיכום פה. אני מקווה שאתם יוצאים ממשהו מעשי. בואו נראה את הפסקה הבאה. פסקה זהב. שגם כן מתעסקת בשני דברים. על פניו, מה קורה אדם שהוא לא בסדר? למשל, הוא לא קם לתפילה בבוקר. סתם דוגמה. הוא לא קם לתפילה בבוקר, אבל הוא לא קם לתפילה בבוקר כי הוא חולה. כן? או שאדם כעסן, הוא כעסן יותר מדי. אבל זה לא בגלל שהוא באמת כעסן, זה בגלל, לא יודע, הוא גדל בבית של, שהיו שם הרבה כעסים, או שחסר לו, הוא רעב, חסר לו סוכר בדם, למשל. זה מגביר את ה... זה, הוא יותר רגיש למציאות, הוא סף המתח שלו גבוה, אדם שחסר לו סוכר בדם. אז הוא כאילו, כמו שאומרים, הוא לא אשם. מה אתה רוצה ממנו? נכון? אז קודם כל, אז לכאורה, אז זה בסדר שהוא לא קם לתפילה, נכון? כי הוא חולה. נכון? השאלה אם זה נכון להשאיר את זה במקום הזה. התשובה היא, לא. אמנם אתה חולה, ואולי באמת אתה לא צריך לקום לתפילה, וזה נכון שלא תקום לתפילה, אבל אתה צריך להיות מול המקום הזה, לדעת שאתה צריך לקום לתפילה, זה נכון לקום לתפילה, מתוך הנחה שאנחנו מבינים מה זה תפילה, מה זה עושה לנב, אני צריך לקום לתפילה, אלא שכרגע זה לא נכון לקום לתפילה, כי אני חולה. האמירה הזאת היא חשובה, כי אם אתה לא עושה את האמירה הזאת, אז אתה יכול להיות שאתה מתרגל בעצם שתפילה לא כל כך חשוב, נכון? ואחר כך שאתה בריא, אתה גם כן לא כל כך מתפלל. זה עוד פעם, זה רק דוגמה, זה יכול להיות באלף דברים אחרים. כן? ואז אתה יוצר תבנית שמשתרשת בנפש, של התנהגות שהיא לא נכונה, שלך היא כן נכונה כרגע, כי אתה אנוס, חולה, לא חשוב למה, כן? ואז משתרש בתוכך תבנית לא נכונה ביחס לעניין של התפילה, וזה מתפשט גם על דברים אחרים. זה לא רק מול התפילה, אלא אדם הוא אדם אחד, והגמישות שלו הלא נכונה, נקרא לזה, במקום אחד, יוצרת זלזול גם בדברים אחרים, גם בערכים אחרים, גם בהתנהגויות אחרות. זה נקודה אחת. טוב, את הנקודה השנייה נראה בפנים כבר, בסדר? אומר ככה, אף על פגמים שיסודם הוא חלישות הגוף, צריכים לשוב בתשובה. הרב אומר, כן צריך לשוב על זה בתשובה. לכאורה, למה? כן? עליהם ועל תולדותיהם. תכף נראה. מכל מקום צריכים להתחזק מאוד שלא להתפחד יותר מדי, בייחוד מפני שהפגמים הללו שהמזק החולה של הגוף הוא סיבתם, שכבר יש פתח גדול לחסד עליון שלא יחשב לו השם, לא יחשב השם לו אבון את מה שבא לידו באונס המזג. בין במשהו במעשה, בין בשב ואל תעשה. כלומר, אף על פי שאתה יכול להגיד לעצמך שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, הוא באמת יסלח לך שלא עשיתי את הדבר הזה כמו שצריך, כי אתה אנוס, אתה חולה. כן? וזה דבר שאתה צריך להגיד לעצמך, כדי שאתה לא תהיה מפוחד או מתוסכל מזה שאתה, רגע, אני לא קם לתפילה, זה לא בסדר. כן? נכון שזה לא בסדר, צריך לקום לתפילה, אבל מצד שני, זה כן בסדר, כי אתה חולה. אתם מבינים את ה, את ה, את ה, את ה, את השביל הזהב שהרב פה מנסה לתת, כדי שמצד אחד לא תזלזל בזה ותגיד, מצד שני, לא תרגיש יותר מדי, לא בסדר. זה איזון מאוד מאוד חשוב, שאדם ירגיש שהוא לא בסדר, אבל לא לא בסדר כזה שמפיל אותו, אלא לא בסדר כזה שתאכל וזה יהיה נכון, כן תעשה את זה ולא תאבד את זה. וכשם שטובה היא מרדות בליבו של אדם, עכשיו הוא מסביר את זה, טובה מרדות בליבו של אדם. מה זה מרדות בליבו של אדם? בואו נראה בכוכבית את הגמרא הרגע, בסדר? אחר כך נחזור לסכם את הדברים. כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, אתם רואים את הכוכבית? אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. כלומר, זה טוב שאדם, רשי, בואו נראה כרגע את רשי, מה זה מרדות אחת? לשון רידוי והכנעה שאדם שם על ליבו מאליו. כלומר, זה שאדם שם לב על משהו שאצלו לא תקין, ועושה בזה תיקון, שזה בא מעצמו, זה הרבה יותר חזק ויותר טוב, הרבה משפיע, מאשר מבחוץ מישהו מלכה אותו. מלכה אותו זה לאו דווקא מלכות בשוט, אלא מישהו אחר מאיר לו, מישהו אחר מייסר אותו. זה יכול להיות אבא שלו, המורה שלו, לחץ חברתי, מה שאתם רוצים. כאשר אדם מבין מעצמו שמשהו לא בסדר, התיקון הזה הרבה יותר חזק מאשר מישהו כפה אותו לעשות את התיקון, ועושה את התיקון מסיבות חיצוניות שלא נעים לו, שאמרו לו וכו' וכו'. זה מובן הנקודה הזאת, נכון? אנחנו שואפים לזה שאדם באמת יקה את עצמו, כביכול. בעצמו יגיע למסקנות שהוא צריך תיקון. מצד שני, ההרגשה הזאת שאתה לא בסדר, כמו שדיברנו קודם, שהיא נקראת פה מרדות, דהיינו מכת מרדות שאתה עושה לעצמך, שהיא חשובה להתקדמות שלך ולשינויים שלך לטובה. אבל זה מסוכן שאדם יהיה יותר מדי מתוסכל, יותר מדי יאשים את עצמו, אז הוא לא שמח והוא לחוץ, שזה מצב ודאי לא טוב. לכן הוא אומר, נחוצה היא גם התאמצות הלבבית כדי להיות נכון לעבודת השם בתורה ובעבודת אומה. מה זה ההתאמצות הלבבית? אדם צריך לשמור, בסוגריים כתבתי, על תחושת טוב הלבב שלו. אם אתה מסתכל רק על הדברים הלא טובים שלך בצורה כמו סכין חריף, אז אתה אוכל את עצמך. והמצב הזה שאתה אוכל את עצמך הוא מצב לא בריא להתקדמות. הוא מצב לא בריא בעיני השם, זה מצב נפשי שכזה הוא לא שמח. זה עצבות, איך אגב, מביא לעצבות. לא, אתה צריך לזכור. יש צד שני של המטבע. אתה צריך להיות בטוב לבב. אתה צריך להיות אדם בשמחה. מצד אחד אתה צריך להרגיש שיש דברים שצריכים לתיקון, ואתה צריך להצטער על מה שאתה לא בסדר שם, ומצד שני להיות שמח שגילית את זה, ואתה נמצא בתהליך תיקון. להיות בשמחה ובצער בבת אחת, כאשר ההרגשה הכללית שלך זה הרגשה של שמחה, ולא של צער חזק מדי שמביא לעצבות, שעצבות היא מצב לא טוב. צער זה מנוע שמקדם אותנו. עצבות, כמו שאמרנו כמה פעמים, זה מחבא את המנועים של הבן אדם. אנחנו רואים פה הרבה פעמים מין שילוב או מורכבות, כן? לא של שחור לבן כמו שהיינו ילדים, או שאתה כועס או שאתה שמח וכו', אלא להיות גם שמח, ואתה זה שומר עליך, להיות אדם בריא בנפשך, ונותן לך כוחות להתקדם, ויחד עם זה יכול להסתכל גם על הפגמים שלך, בלי לחתוך את עצמך בסכין, ולהרגיש שאתה לא בסדר, ולהפיל אותך ממש לקרשים. כמו נוקאוט, כן? כל זה למה? כדי להיות נכון לעבודת השם, כלומר העבודה שלך בחיים. להיות אדם יותר טוב, יותר מוסרי, שזה נקרא עבודת השם, כדי שהדבר הזה יעשה ולא תתייאש מעצמך ומהחיים בכלל, אתה חייב לשמור על האיזון הזה. אתה חייב לשמור על הטוב לבב הזה. כן? לכן הרב אומר, וכשם שטובה היא מידת מרדות בליבו, שזה חשוב שתייסר את עצמך. באותו מידה, צד השני של המטבע, חשוב שתשמור על הטוב לבב שלך, על ההרגשה הטובה שלך. על הלבביות שלך, שתהיה לבביות מתוקנת ולא אכולה. זה ממש כיוונונים מאוד דקים, כמו שכפתורים שמכוונים את המוזיקה בדיוק, כן? צריך לדעת את זה. וזה צריך להיות בדעה, כלומר, זה מביא אותך להיות בדעה צלולה עד כמה שהיד מגעת. אדם כזה שהוא שומר על האיזון הזה, אז הוא טוב לו עם עצמו, הוא בדעה צלולה, כי כשאדם אוכל את עצמו הוא לא, או מתוסכל הוא לא בדעה צלולה. זה ברור, עושה מעשים שבאים מתסכול, באים כן, מתסכול זה משפט יפה. נכון? איך מתנהג אדם שהוא מתוסכל? מרגישים את זה, נכון? הוא לא מאוזן. הוא לא בצלילות הדעת. משהו אחר מנהל אותו. האכזבה שלו מעצמו. ההרגשה אולי שאני לא שווה ואני דפוק. זה מה שמנהל אותו. ואז הוא עושה מעשים לא שקולים. זה שיש דברים שאתה צריך לתקן, נכון, אז מה, כולנו צריכים לתקן. לא רק אתה, כולם. שמעתי אתמול שלשום סיפור, שבא איזה בחור אחד לחבר שלו בישיבה, ואמר לו, שיתף אותו, חבר טוב, שיתף אותו. אמר לו, תשמע, יש לי בבית בעיות כאלה וכאלה, ואני לא יודע איך להתמודד איתם, זה מפיל אותי, זה מעציב אותי, זה לא טוב לי עם הדברים האלה. אז החבר הזה אמר לו, מה אתה מבלבל במוח? מה אתה חושב שלי אין בעיות בבית? אתה רוצה שנספר לך את הבעיות שלי? יש בבית. אתה לא תרצה להחליף איתי. אתה חושב לכולם בכיתה שלנו, כולם בשיעור שלנו, לכולם יש בעיות, כל אחד יש לו את הבעיות שלו. מה אתה עושה סיפור מהעניין שלך? צריך להתמודד עם זה, אני לא אומר שלא, יש נבנים מהתמודדויות, אבל להתייאש מההתמודדות הזאת? אתה לא חי במציאות, אתה חושב שאתה חי בהוליווד, אתה חושב שהסרטים של הוליווד זה המציאות? זה לא המציאות, כולנו עם בעיות שצריכים להתמודד איתם, וההתמודדות הזאת זה הבית ספר של החיים שלנו, וזה השמחה של החיים שלנו, והאושר של החיים שלנו, ואמרנו כמה פעמים, תסתכלו על דוד המלך, איזה היסטוריה הוא עבר, טרגדיה. אני לא רוצה לחזור על זה, כבר חזרתי את זה כמה פעמים בשיעורים. אברהם אבינו, היה לו פיקניק, היה לו ישמעאל כזה בבית, שתי נשים, אגר. לא היה לו פיקניק, היה צריך להתמודד עם, עם לוט. לוט הוא גם כן לא היה טיפוס מי יודע מה חביב ונחמד. כן? היו מלחמות שם, כל מיני. גירשו אותו, נמרוד גירש אותו, רצה להרוג אותו, הכניס אותו לתנור. יצחק, יעקב. כל הדמויות שאנחנו לומדים עליהן בתנ״ך, הדמויות החיוביות, לאנשים שהתמודדו. אז צריך להתמודד מתוך שמחה, מתוך הבנה שזה החיים וזה הבית ספר שלנו, ותודה ריבונו של עולם, שאתה נותן לנו התמודדויות ש- 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 שמרימות אותנו.
יש בעיות היגעיות ויש בעיות רגילות. נכון שכל אדם יש בעיות, אבל יש בעיות היגעיות עליונות, שזה משהו... לא רגיל, והוא סובל את זה, כמו שהיה לי לא מזמן.
כן.
וזה משהו שאני היחיד פה בחדר שנמצא, וכולם, יש להם בעיות, אבל לא כמו, כמו שלי. כאבים
וכולי. כן.
אז...
אתה יודע למי יש בעיות אילאיות? לאדם אילאי. כנראה שאתה אדם אילאי, יש לך בעיות קשות.
יש אנשים חולים גם. חולים וכל יום עם כאבים.
טוב, זה, כן, אבל גם עם זה צריך להתמודד, יש הרבה אנשים שיש להם כאבים, אתה חושב שאני לא סובל מכאב, אני לא כמוך.
לא,
אני...
זה
אבל...
כאבים של חולה, שאני יושב
אותו נכון, של חולה. נכון, 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 אבל כנראה שיש לך יכולות אדירות להתמודד. אף אחד לא יודע, הוא בא כל יום מחדרה לירושלים בשביל ללמוד. אתה יודע מה זה?
אני? מה?
ברוך השם שיש לך אימא כזאת. ברוך השם שיש לך אימא כזאת. אבל כל יום הבן אדם בא מחדרה עד לפה ללמוד. שמע, אני לא מגיע לקרסוליים שלך. אני לא יודע אם אני הייתי צריך לבוא לפה ללמוד מחדרה עד לפה. לא יודע אם הייתי עושה את זה. הייתי הולך לים בחדרה. משית על חסקי. לא, הכאבים זה סיפור אחר, צריך לטפל בזה בעזרת השם, קדוש ברוך הוא יעזור לך שתמצא את הרופאים, תתפלל על זה גם, נתפלל כולנו, בוא נתפלל שהכאבים יחליפו לו, ויהיה לו בריאות והרגשה טובה, נגידו אמן יפה, אמן, נגידו אמן, כן, ניר בן, איך קוראים לאמא?
נורה?
נאורה, וואו, איזה שם יש לאמא שלך, נאורה, ניר בן נאורה, קדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, במהרה וחיים ארוכים וטובים. אמן. אמן. כן. יש לנו עוד כמה דקות. בואו נלך ליוד ג' אחד, שזה השלמה קצת של הדברים. כתוב פה, לפעמים מנסים לתקן המעשים, ואין מגיעים. לפעמים אתה מנסה לתקן כל מיני דברים. שחשוב לתקן אותם באישיות שלך, במעשים שלך, כמו לקום בתפילה בזמן, ללמוד קצת יותר, להתנהג יותר יפה לאשתך, כל מיני, לבוס שלך, לנהוג יותר טוב, כן? לאכול יותר בריא, לאכול יותר בניחותה, ואין מגיעים, אתה לא מצליח. אתה מנסה ומנסה ומנסה ולא מצליח. אומר הרב, וסיבת הדבר הוא שהחיסרון מונח באיזה חולשה גופנית. כלומר, יש מצבים שזה בגלל, כמו שדיברנו בסעיף הקודם, זה לא בגלל שאתה לא בסדר. זה בגלל חולשות גופניות. יש אדם שחסר לו B12, הוא חלש. כן? הוא לא קם, לא מתפקד כל כך טוב. אדם חסר לו סוכר, כמו שאמרנו. כל מיני דברים אחרים, אני לא מבין יותר מדי ברפואה. אם היה פה איזה רופא, היה קצת מעשיר את ידיעתנו, איך יש דברים מסוימים שהם שייכים לגוף. כן? ואין לך שליטה על זה. ואתה לא אשם, זה מה שדיברנו קודם, זה לא באחריותך. אל תיקח את זה כבד מדי. כן? או למשל בחיסרון ידיעה והתרגלות בענייני העולם והחיים, יש דברים מסוימים שאתה לא יודע לעשות אותם, אתה לא יודע איך לעשות אותם, אני יודע מה, סתם אתה לא יודע לכוון את השעון שיראו אותך בבוקר. סתם דוגמה, זה דוגמה מאוד, כן, אין לך תרנגול שיראו אותך בבוקר, כן? או שהתרגלת לכל מיני, התרגלת לאכול המון אוכל לא בריא, ג'אנק פוד כמו שאומרים, התרגלת, כן? זה קשה לצאת מזה, כן? אז אומר הרב, כשאתה מטפל בדברים האלה, כאילו לכאורה בן אדם אומר, ראה, יש לי בעיות של סוכר, יש לי בעיות טיפוליות, שאני צריך ללכת לפסיכולוג, אני צריך ללכת לרופא, אני צריך לקחת ויטמינים, אני צריך לעשות ריצה כל בוקר, כל אחד ומה, לאכול אגוזים, לא יודע מה. אומר הרב, זה גופי תורה. כשאתה מטפל בדברים האלה שמפריעים לך לתקן את עצמך במידות, במוסר, בלימוד תורה, זה גופי תורה, זה לא אוף. שאתה מתעסק בעניין חול, ולמה אני לא יכול להיות כמו כולם. לא, זה תורה. זה שאתה הולך לרופא עכשיו, ועושה בדיקת דם, ואומר לך, אני יודע, לקחת איזה ויטמין, או משהו אחר, וזה אחר כך משפר את המצב שלך, התפקודי שלך, בלימוד תורה, בבית, בעבודה, לא יודע איפה. זה גופי תורה, זה תורה. כן? והוכחה לדבר הזה, זה בורות התחייה, ובזה נסיים. בסדר, בורות התחייה, פרק כ"ז, כתוב ככה. זה נושא אחר, אבל זה לא משנה. כאשר הגיע, אתם איתי, חברים, או שאני עם עצמי, לבד? אתם איתי?
טוב.
כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, שהגיע הזמן של הגאולה, של חוזרים לארץ, ופה כמובן יש ממה ושיממון, כלכלה כמו שצריך, ביצות, אויבים, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, נעשה חלק מהתוכנית, מתוכנית פועלי הכלל, כלומר יש צורך שהכלל יבנה. יבנה חקלאות, יבנה צבא, יבנה משטרה, מערכת משפט, יפריח את השממה, יבנה בתים. הרי הם גופי תורה, אומר הרב קוק באורות התחייה. זה גופי תורה. וגם החתם סופר כותב על זה, שזה כמו להניח תפילין. כך הוא כותב את זה בחידושיו על מסכת סוכה, דף למד וב, לא נמצא בכל הספרים, יש כאלה שחתכו את הקטע הזה, אבל הוא כותב שם שכמו להניח תפילין, אדם יחרוש את האדמה, זה כמו להניח תפילין, כאשר יש צורך שיהיה פה כלכלה, שאפשר יהיה לאכול, שאפשר יהיה להתפרנס, כדי שיגורו בארץ ישראל, שיפרירו את השממה, שעם ישראל חוזר לארצו. זה לא משהו חילוני, זה משהו ערכי, כלל עולמי, זה סיפור של צדק עולמי שהולך להופיע בעולם. במקום אחר כתוב, בסוגריים, צרכי ציבור אינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד התורה. אתם שומעים? צרכי ציבור, אדם שעוסק בצרכי ציבור, זה הכרחי שהוא יעשה את זה, זה נאמר במאמרי הראייה, זה טעות פה, כתוב פה, תאמרי, צריך להיות מאמרי הראייה עמוד 505, ועוד המשך שם בעורות התחייה, כל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, ככל שהצד המעשי של תקומת ישראל המעשי יותר התבסס, התרחב והתבסס, יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים. עם ישראל חוזר לארצו, אתם רואים בעצמכם. שאנחנו, יש לנו כלכלה, ברוך השם בריאה, וצבא חזק שמנצח את הרשע שמסביב, וכל הפיתוחים במדע, כן? זה מביא קידוש השם גדול, שמה אומרים הגויים, כמו שראינו בפרשת השבוע, כן? כשהמצרים לפני שהם טובים בים, אומרים, השם נלחם להם, השם נלחם, המלחמות של ישראל, וכל ההצלחה של זה לא הם, זה השם נלחם להם. אז שאנחנו מצליחים, כי אנחנו נציגי השם בעולם. יש השם בעולם. יש השם בעולם, זאת אומרת שיש מוסר בעולם. יש צדק בעולם. דיברנו כמה פעמים שאנחנו חוזרים לארץ, אין לך צדק, הופעת הצדק היותר גדול, בחיים ממש. אנשים מדברים על צדק, אומרים, איפה יש צדק? עם ישראל אחרי 2,000 שנה חוזר לארץ ישראל, אחרי ש... עקרו אותנו פה ושחטו אותנו ומה שעשו לנו, חוזרים פה לארץ. אין לך תמונה של צדק גדולה מזה שיש צדק בעולם, יש צדק בהיסטוריה, וההיסטוריה מתנהלת לא לבד כידוע, יש מישהו שמנהל אותה. וזה מביא את העולם כולו להבנה שיש צדק וצריך להתנהג בצדק. הרבה גויים היום מבינים את זה. חלק נלחמים את זה כי זה מפריע להם לעסקים שלהם. אז הם נלחמים את זה, זה אנטישמיות. וחלק מבינים את זה, מתחילים להבין, והם תומכים. אז כל ההתעסקות בצד החומרי של המדינה, כדי שהתבסס פה המדינה והכלל, ישראל יוכל פה לחיות בביטחון ובכלכלה, ושהכל יהיה בצורה נכונה, צודקת, הולכת ומשתכללת לטובה, זה קידוש השם ענק. וזה תורה. ומי שלא מבין את זה, אז הוא לא מבין מה זה תורה. מי שחושב שהוא לומד תורה, אפשר בברלין וניו יורק, אפשר ללמוד תורה מצוין. לא נכון. זה חילול השם. כשאפשר לבוא לארץ ולהקים מדינה, ומדינה שהיא דוגמה לחיים מוסריים וצודקים, או לפחות חיים שהולכים ומשתכללים, יש רצון לשכלל אותם, זה קידוש השם ענק. זה תורה יותר מכל אחד שלומד משהו באיזשהו מקום שם באירופה, שכבר מזמן השגחת השם שם עברה לפה. אז זה נותן, ממלא קדושה וחיימת את העולם כולו, לא רק את ישראל, כי התפקיד שלנו זה להעיר לאנושות כולה, זה לא בשביל עצמנו, אנחנו לא פשיסטים ולא לאומנים. כל מה שאנחנו עושים בסופו של דבר זה בשביל העולם כולו, שלעולם יהיה טוב, שיהיה צדק בעולם. ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו, כלומר באור, אור יפה. הרמוני, שופע, שעושה חשק לכולם, להיות אנשים טובים. זה קידוש השם הכי גדול. טוב, הצלחנו לסיים את זה. אני מקווה גם שבעיקר הפסקה י"ג, אם דיברנו על זה שצריך לראות את המצב הנפשי שבן אדם נמצא. כל פסקה היא מתארת מצב נפשי שאדם נמצא בו, הוא צריך לזהות את זה אצלו. איכשהו שם לא מאוזן בצורה נכונה, והפתרון איך להיות מאוזן בצורה נכונה, ולהמשיך הלאה בשמחה, בתיקון של שמחה. עם מה אנחנו יוצאים? כמה דקות, אנחנו היינו צריכים כבר לגמור, אבל דקה אחת, שתי דקות, דיברנו פה שלושת רבעי שעה, יותר משלושת רבעי שעה. עם מה אתם יוצאים? מה אתם לוקחים הביתה ממה ששמעתם פה? מה אתם עושים עם זה? דבר אחד קטן, אם אתם רוצים לשתף, לא חייבים, אמרתי, לפעמים לא חייבים לשתף. אתם יכולים גם ללכת אחר כך ולחשוב לבד, ולחשוב לעצמכם בפנקס או בראש, מה אני יוצא הביתה. אבל טוב, שאנחנו נעשה את הסיבוב הזה, ואפילו שאני אגיד את זה גם אם לא יהיה תשובות. כן.
אני רוצה, כמו שאמרת, בקשר לזה שהאדם לא מה שהוא עושה בעצמו, זה יותר מאשר התיקון שהוא יעשה, יבוא אליו
מבחוץ. כן.
אז אצלי זה, אני הייתי איזה 13 שנה עם נזק של פטיכוזה.
כן.
ועד היום יש לי זה. כן. ואני בהחלט
ברוך השם, רואים. רואים. ברוך השם, כן.
והשם הביא את זה עליי. זה מה שהקדוש ברוך הוא הפיל עליי.
כן, וזה התיקון שלך דרך.
זה לא יביא לי הרבה טובה בחיים, כמו שאם אני בפועל אעשה מעשים לתקן את עצמי.
כן, 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 כן. אבל השם מעורר אותך פה, מבחוץ דיברנו על אנשים וזה, אבל פה השם באמת מעורר אותך. ברוך השם, זה יהיה רק לטובה. אתה תראה עוד כמה שנים, זה לטובה, אתה תגיד, אם לא הייתי עובר את הדברים האלה, לא הייתי מי שאני.
זה בדיוק מה שהרב טוב דיבור.
נו.
הוא אומר שמי שהיה בחושך לא ידע מה זה אור, מי שהיה בגלות לא ידע מה זה מדינת ישראל, מי שהיה ב...
נכון, נכון, נכון.
זה הדוגמאות שהוא הביא.
לכן היום מתחיל מהלילה, קודם לילה, אחר כך.
זה לא התיקון עצמו, התיקון, זה לא התיקון הגדול, התיקון הגדול יבוא מהבן אדם עצמו.
נכון, נכון, נכון. נכון, בעזרת השם אתה תתעורר מזה, אתה כבר מתעורר מזה, בעזרת השם תראה אור גדול. שתף אותנו, אנחנו נעשה מסיבת הודעה גדולה, עזרת השם. בחתונה שלך, בחתונה שלך.
מסיבת בגידה זה בגידה בעבר. וגם אם אני אעשה חתונה זה בגידה בעבר. העבר זה היה נגד זה.
אבל אתה תראה שהעבר הוא יהיה בסוף בעד זה. בזכות...
זה יהיה בגידה בעבר.
לא, זה לא יהיה בגידה בעבר.
אבל תודה רבה לך על הכל.
טוב, מישהו עוד רוצה? מילה אחת? כן. איך קוראים לך? איך? ליאב, כן.
אז אני
כן. בסדר? מצוין. זה כל התורה על רגל אחת. לנסות להוריד את כל התיאוריות למעשה, למטה, בלי להיות אבל מתוסכל. בנחת, כמה שאתה יכול, מה שלא יכול, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. לך, לנו. חזק. עוד מישהו רוצה להגיד איזה מילה? אתה צריך ללכת לשיעור של הרב וזה? לך. טוב, בוא נעצור פה. יש